הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's you the voice of the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תודה רבה מאוד מאוד שבאתם, מה כבר יש לעשות? דצמבר. סינמסקופ מספר 275, 1 בדצמבר, תזיין כסלב, לא, תדוו כסלב היום, תדוו כסלב היום. צוות התוכנית מפשל עם התאריך העברי, את התוכנית עושים, והם לא מפשלים, עומר סנש, בן אש, לאה שפיגר, שפיגל, ניר לימור, צריך לעשות מונטאז' של כל פעם שאני אומר לאה שפיגר, לאה שפיגל, ניר לימור, בכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה. ותקשיבו, דצמבר התחיל, מה שאומר, מצד שנתי, ממש בדרך אליכם, נפתחה ההצבעה למצד האלטרנטיבי השנתי של הקצה. המצד הוא אלטרנטיבי, לאו דווקא מוזיקה, אני רוצה לראות את טיילור סוויפט שם במקום הראשון. את המצד נשדר פה, גם אני כנראה יהיה שותף לדקה ממנו, בעוד כחודש, יום ראשון, ה-27 בדצמבר, ואתם יכולים לבחור כבר מעכשיו את השירים והאלבומים שהכי אהבתם ואהבתם, אהבתן ואהבתם ב-2020, וגם חשוב מאוד למאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, גם את סרט השנה שלכם. אם ראיתם סרטים השנה, הצביעו בכתובת kzradio.net/2020chart, 2020 chart. אוקיי, כנסו לאתר ואתם תמצאו כבר את הלינק לדף ההצבעה, אלבומים, שירים וסרט השנה שלכם. וחשוב לפחות, זה כדי להשפיע על איזה שירים ואלבומים יהיו במצעד. אם אתם רוצים גם פרסים, אז מה שאתם רוצים לעשות זה להיכנס לעמוד הפייסבוק, למצוא של הקצה, למצוא את הווידאו שנמצא בראש עמוד הפייסבוק של הקצה, לשתף אותו בעמוד שלכם, ובתגובות של הפוסט ברדיו הקצה, לענות על השאלה שנמצאת בגוף הפוסט, ואם תעשו את כל זה, אחד מכם עשוי, אחד מכן, עשויה לזכות בגיפט קארד בשווי 1,500 שקלים לקניית תקליטים, דיסקים, כל מה שתרצו באוזן השלישית, בלו-ריי, DVD, וכן הלאה. זה אחד. שתיים, פטיפון, תוצרת פרוג'קט, מתנת האוזן השלישית וקודו אודיו, ואולי הפרס הגדול, אקסבוקס סיריוס איקס, מתנת רשת מחסני חשמל. עכשיו, המפרסמים ביקשו מאיתנו שנגיד ככה, שירות מהיר מחסני חשמל, מזמינים היום ומקבלים היום בסניפים, באתר ובמקד כוכבית 50-18 מחסני חשמל. והאוזן השלישית, חנות התקליטים הכי היא פתוחה בשעות הפעילות, בואו, ואני מוסיף עם מסכות. ומוסך חג'אג' יש רק אחד. אל תשכחו להצביע רק למה שאתם ואתן אוהבות, אוהבים, ולהשפיע מצד השנתי מתקרב, אבל הוא לא יכול לקרות אם אתם לא... תוך כדי התוכנית הזאת, במולטיטסקינג עצום, תיכנסו לדף הפייסבוק של, של הקצה ולאתר של הקצה, ותתחילו להצביע ולבחור ולהקשיב. אני לא יודע כל כך איך לעשות סיכום שנה, שנה כל כך מבולגנת, כלומר כל סרט שאנחנו עדיין נדבר עליו הוא בבחינת סיכום שנה, בוודאי שני הסרטים שנדבר עליהם היום שהם סרטים חדשים מהשבוע מבחינתנו, והם לגמרי קנדידטים להיות מסרטי השנה שלי, אולי שלכם. מפגש הטיטנים, איך אני אצליח לדבר בתוכנית אחת גם על כריסטופר נולן וגם על דיוויד פינצ'ר, אני לא יודע, כשלו כוחותיי מהדבר הזה. על המנדלוריאן אין לי מה להגיד, היה פרק יפה, סרט יפני מן איזה יוג'ימבו כזה, בפרק האחרון של המנדלוריון, גם פרק חשוב מבחינת התקדמות העלילה. המנדלוריון לא מצליח להיפטר מבייבי יודה, שעכשיו אנחנו יודעים שיש לו גם שם, הוא כאילו השלים את המשימה שלו, אבל היא התחילה מחדש. היה פרק יפה. אז אין לי יותר מזה לעשות בריקאפ שלי למנדלוריון, אבל כמו שאתם אולי זוכרים, שבוע שעבר אמרתי שנעשה לנו מחווה ל-1980, שהייתה צריכה להיעשות כבר מזמן, ומכל מה שקרה השנה היא לא קרתה, אז אני ממש כזה מנסה לנצל את ימי דצמבר לפני שמתחיל סיכומי שנה במוזיקה, לעשות את מחוות שנות ה-80, והיום אנחנו חוזרים לנובמבר 1980, ממש כמעט בדיוק לפני 40 שנה. אחד הלהקות שאני הכי אוהב, אחד האלבומים שאני הכי אוהב, וזה מופלא בעיניי. פוליס, או דה פוליס. האלבום הוא זניית המונדטה, נובמבר 1980. וזה מתוכו Driven to Tears.
A radio signal from another world.
שלושה אנשים בלבד. גיטרה, בס, תופים. אלא שזה המתופף הכי גדול בעולם, והגיטריסט הכי גדול בעולם, ובסיסט מעולה. ומה אני אוהב בפוליס זה שמבחינת מוזיקאות, מיוזישנשיפ, אני חושב שהם ברמה של קינג קרימזון, כלומר הם באמת סטוארט קופלנד על התופים, ואנדי סאנוס שהיה תלמיד של רוברט פריפ, כלומר האסוציאציה לקינג קרימזון אני חושב שהיא לא בראשי בלבד, אני חושב שהם קצת רצו, אני חושב שסטוארט קופלנד מחכה לפעמים את ביל ברופורד. בקיצור, אבל מצד שני, זה 1980, אז הסקא והפאנק מאוד חזקים ברדיו, אז הם נגידים סקא ופאנק, אבל עם איזשהו סוג של מנטליות מוזיקלית של מין להקת פרוג, אבל פשוט הם מופלאים בעיניי, ממש אוהבת פוליס. אחד על הכל שאני הכי מצטער שלא ראיתי אותם בהופעה אחרי. אני ועדיין מקווה שמתישהו זה יקרה, בזום אולי. לא יודע. יש לנו סרטים לדבר עליהם, אבל קודם אני אשים לכם את הקטע הזה. שמזנק מיד מבחינתי לצמרת, אחת הצמרות ברשימת הפסקולים הכי מופלאים ששמעתי השנה. המלחין הוא לודוויג גורנסון, שעושה פה מאוד הנס זימר, אבל שמו, אחת לכמה זמן אני קצת מקטר על זה שאין יותר מלחינים כמו שהיו פעם, אין את ג'ון וויליאמס וג'יימס ניוטון הווארד, ואת ג'יימס הורנר ואת ג'רי גולדסמית שהיו כשגדלנו בשנות ה-70 וה-80, והיום כאילו רק הם עושים דברים מאוד נוסחתיים, כולל הנס זימר עצמו, צריך לומר, אבל יש פתאום את הלודוויג גורנסון הזה, שנפל לחיינו, הגיע מסיטקומים בכלל, הוא התחיל בסיטקום הזה של הבית ספר, קראו לו, של האחים רוסו, ואחר כך בניו גרל, ואז עבר לעשות סרטים עם עם ריין קוגלר, ואחר כך עם האחים רוסו במרוול, והנה הוא מלחין את הסרט החדש של כריסטופר נולן. טנט, חיכינו לסרט הזה, קיווינו שהקורונה תעבור עד שאנחנו נראה את הסרט הזה, ושזה יהיה הסרט שיפתח את בתי הקולנוע, קיווינו שזה יהיה בקיץ, קורונה לא עברה, הסרט לא יצא בישראל, הוא יצא קצת במקומות בעולם. בשביל עולם שהיה די סגור, אני חושב שהוא הצליח לא רע, 350 מיליון דולר הוא הצליח להכניס, רוב מזה זה באסיה ובאירופה, אבל זה לא מספיק כסף בשביל להפוך את הסרט להצלחה כלכלית, אז הוא יחשב ככישלון, אני חושב שבתור סרט שהופץ בתוך מגפה עולמית, הוא עבד לא רע. ותקשיבו, כריסטופר נולן, במאי אהוב עליי מאוד, הגיע למעמד הכי גבוה שבמאי פופ יכול להגיע אליו, וזה שיש עליו כזה שנאה כרגע בתקשורת וברשתות החברתיות, שזה אומר ש-you've made it, עשית את זה, הצלחת להגיע לעשות את זה, לעשות סרטים שכולם אוהבים, שמגיע סרט אחד שבו, שהוא לא בא כמו הקודמים, וכמות הזעם שהוא מקבל היא כל כך גדולה, זה רק, אני רק חושב שזה סממן להצלחה. אבל תקשיבו, הסרט אמור לצאת עוד מעט בבלו-ריי ו-DVD וכל הדברים כאלה, הוא הגיע איכשהו למקומות שבהם מגיעים סרטים באיכות יפה וטובה, והקרנתי אותו על המסך שלי. אני צריך להגיד כזה דבר, זה איזשהו לא וידוי, אבל אני חושב שזה משהו שאולי אחרים גם חושבים ככה. כל הבעיה הזו עם הקורונה, אני הרי רואה סרטים, זה מה שאני עושה. הקורונה בבית ולא ללכת לבתי קולנוע, קצת פגמה ביכולת שלי לראות סרטים בריכוז ובקשב, ולפעמים בענה, אני מאוד קצר סבלנות כלפי רוב הסרטים. מה גם שתזכרו שרוב הסרטים שמגיעים אלינו, הם לא הסרטים הבכירים ביותר, הם איתם מחכים עדיין שיצאו לבתי הקולנוע, כשיהיו בתי קולנוע, אז מגיעים גם אלינו סרטים שהם פחות. אני חושב שבפעם הראשונה מזה הרבה חודשים, אני רוצה לחשוב מה היה הפעם הקודמת שהיה סרט כזה שתפס אותי, ישבתי שעתיים וחצי מול סרט בבית עם מקרר ליד וטלפון ליד, והעיניים היו פעורות לרווחה, והפה היה שמות ופתוח, עם איזה חיוך מוקסם, ועם מבט מאוד מבולבל בעיניים, ובקיצור, מבחינת חוויית צפייה, הרבה זמן לא נהניתי כמו שנהניתי בסרט הזה, כריסטופר נולן עושה פה דברים מופלאים של קולנוע ושל של בימוי ושל משחקיות בקולנוע. הוא פשוט משחק. הוא איש נורא רציני, אני לא יודע אם יש לו חוש הומור. אין חוש הומור בסרט, זה בטוח. אבל היכולת שלו לשחק עם, 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 עם אבני היסוד של, של, של הדבר הזה, של הקולנוע, ולשחק איתנו, היא, היא פלאית, והקנה מידה שהוא עושה את זה, זה גם עצום. כלומר, וואו, אולפן שנתן 200 מיליון דולר בשביל סרט כזה, שברור שהוא לא נגיש. אני לא יכול להבין אם מישהו קרא את התסריט, תבין אותו. אני חייב להגיד לכם שאם תשאלו אותי להסביר ממש את הסרט, אני לא לגמרי בטוח שאני אצליח, לפחות לא ברמה של איך דברים יכולים לקרות בסרט, חוץ מזה שאני יודע בכל רגע שהוא רוצה משהו, אז הוא מגיע למקום בשביל להשיג את הדבר הזה, ואיך זה עובד על, על רצף הזמן, לא יכול להסביר. עושה חשק מאוד גדול לראות את הסרט פעם שנייה, כשאתם מגיעים לסוף שלו, אתם גם מבינים שהוא סרט שעצמו נמצא בתוך איזשהו לופ. אבל נהניתי, נהניתי. אני חושב שאם דיוויד לינץ' היה עושה סרטי אקשן, ככה הם היו נראים. ואולי זאת הבעיה הגדולה של הסרט הספציפי הזה ושל כריסטופר נולן, זה שהוא עשה סרט שהמנטליות שלו מגיעה מהעולם, הדייוויד לינצ'י, אז העולם המאוד של קולנוע ארט-האוס, סינמטקים, כל מבולבל, רצפי הזמן, מה קורה קודם, מה קורה אחר כך, מי אני, מה אני, מי הגיבור של הסיפור, האם יש גיבור אחד, האם יש כמה גיבורים, יש מציאות אחת, יש כמה מציאויות, כל הדברים האלה שהופכים את דייוויד לינץ' לבמאי מאתגר, ולכן אלה שבאים לדייוויד לינץ' מעריצים אותו. אז אני חושב שהקהל של דייוויד לינץ' צריך לראות עכשיו את טנט, ככה קוראים לסרט של כריסטופר נולן, אם לא הזכרתי, טנט הוא נקרא, T-E-N-E-T. ואילו הקהל של כריסטופר נולן כנראה של לא בא לו על אתגרים דייוויד לינץ', הוא אומר, תתן לנו כיף, ושיהיה ברור, ושיהיה מובן, ומספיק. אבל כריסטופר נולן לא עושה ברור ולא עושה מובן, והסרט הזה הוא לא ברור ולא מובן, אבל הוא פלא של קולנוע. אני אנסה לתאר לכם את חוויית הצפייה. אני רואה סרט שנקרא טנט, וטנט זה עיקרון. הייתי אומר, אם היינו בישראל שנות ה-80, המפצים היו מתרגמים את זה, יהרג ובל יעבור. זה כאילו איזשהו סוג של עיקרון ברזל שאסור לשבור, וגם שמה של איזשהו סוג של סוכנות ביון חוץ מערכתית, שעוסקת למנוע, אין דרך אחרת חוץ מלקרוא לזה שואה טמפורלית, כלומר איזשהו סוג של קטסטרופה בין מימדי הזמן. זה התפקיד שלה, אבל יש גם הרעיון הזה של לאחוז באיזשהו עיקרון ולהיות מוכנים למות בעבור העיקרון הזה, זה הרעיון של טנט. אבל מי שרואה את המילה טנט באנגלית, מיד מזהה, וקודם כל איזשהו סוג של יסודות אמונה, אם אתם ביקרים את הסרטים של כריסטופר נולן, שוב, אני לא חושב שהוא במאי דתי, אבל אני חושב שהוא עושה סרטים על אנשים שיש בהם איזשהו סוג של יסוד אמוני חזק, בין אם האמונה הזאת היא אמונה מטאפיזית או פיזית ממש, במדע, בלא נודע של המדע, אבל אנשים שהם אנשים חדורי אמונה, אז קודם כל זה שם שהוא מאוד מתאים לכריסטופר נולן, ושנית, המילה הזאת היא פלינדרום. וכשהסרט מתחיל, אני נדלג על זה שראינו את זה בטריילר, אבל כשהסרט מתחיל ואנחנו רואים שיש כל מיני חפצים שזה נעים אחורה, ומסבירים בסצנה השנייה או שלישית לגיבור, ככה קוראים לו הגיבור, הדמות הראשית, שמסבירים לו שהחפצים האלה הם בעצם חפצים, נראה אם אני אצליח להסביר את זה, מהעתיד שנעים אחורנית בזמן. ולכן נעים אחורנית. הם לא כאילו של זה, הם כאילו חפצים שהגיעו מהעתיד והם זזים אחורה בזמן. ולכן קליה נכנס חזרה לתוך האקדח וכן הלאה. וזה מבוסס על טכנולוגיה שהומצאה בעתיד, על זה שיש אפשרות כזה להפוך את רצף הזמן. עכשיו, כשאני רואה את זה, את המשפט הזה שומרת לו מדענית צרפתי על הגיבור, ואני שם לב שהמילה של הסרט היא פלינדרום, אני מיד אומר בראשי, גם כי אני מכיר את כריסטופר נולן, אני יודע שהוא משחק משחקים, אני אומר, וואו, זה הולך להיות סרט פלינדרומי. זה הולך להיות סרט שבאיזשהו שלב תהיה לו נקודת קיפול, והוא יתחיל לחזור אחורנית על כל מה שראינו, ובאמת מנקודת האמצע תריצו ישר לשעה ורבע, נקודת האמצע הסרט מתקפל ומתחיל לנסוע לאחור. שיש בזה משהו פלאי, כי הוא באמת, זה, אתם מצפים לזה וזה, והוא מעיז ועושה, יש בזה גם משהו בעייתי, כי זה יוצר תחושה מאוד גדולה של דז'ה וו, כי פתאום אנחנו רואים סצנות שראינו קודם, אז הסצנות האקשן הגדולות של הסרט הן בחצי הראשון שלו, ובחצי השני אנחנו חוזרים חזרה לסצנות האקשן הגדולות של החלק הראשון, אבל מנקודת מבט אחרת. זה קצת כמו בחזרה לעתיד הראשון מול בחזרה לעתיד השני. ואיך זה בדיוק עובד? אז זה ממש סרט שכדי לכתוב עליו צריך לסרטי דיאגרמות ולראות אם זה עובד. יש שם דמות שאני לא לגמרי מבין את הטיימליין שלה, אבל אני מניח שאם אני אשב עם עט ונייר, ואני אנסה לפצח את זה. אבל עזבו לפצח, כי אני חושב שזה הקסם, הקסם והפלא בקולנוע, שיש פה איזושהי חידה שאומרים לכם, תעזבו, זה קורה, זאת המציאות בסרט, אבל המציאות הזאת אחראית לרגעים פשוט מופלאים של קולנוע עצום מימדים, ומה הייתי על הספה, וישבתי על קצה הספה, בצד אחד עם חיום, בצד שני ממש במתח, מה הולך לקרות הלאה, מה הולך לקרות בסוף הסצנה הבאה, הסצנה הזאת. עכשיו, בגלל שיש חזרה בזמן, אז אנחנו יודעים שבאמת לא שום דבר באמת צפוי, כי אם אפשר לתקן על ידי, זה לא באמת חזרה, זה לא מסע בזמן, זה לא חזרה בזמן, יש את עניין של היפוך זמן, שהעתיד והעבר נפגשים, אבל נוסעים בנקודות, בצירים מקבילים, אז כשאנחנו רואים את העבר, או את העתיד חולף על פנינו, אז בכיוון הפוך. לא, אני לא בטוח שאני אפילו מסביר את זה נכון. קיפ תורן, הפיזיקאי שהחבר של סטיבן הוקינג וקארל סייגן, היה דמות אפילו בסרט על סטיבן הוקינג, שעזר לקריסטופר וג'ונתן נולן לכתוב את בין כוכבים, עזר לו עם הפיזיקה בסרט הזה. ויש כמה דברים שתוך כדי שאתם רואים, אם אתם מכירים את הדבר הזה שקרה קופסת סייטורס, קופסה של חמש מילים פולינדרומיות, אז יש דמות שנקראת סייטור, ויש, הסצנה הראשונה היא סצנה באופרה, והסרט נקרא טנט, כמעט כל המילים בקופסה סייטור הזאת, באיזשהו סוג של לוח עתיק, שמישהו סידר עליו איזשהו משפט בלטינית, שהמשפט הוא משפט פלינדרומי של חמש אותיות על חמש אותיות, ואפשר לקרוא את זה מכל כיוון לכל כיוון, למעלה ולמטה וכן הלאה. אז זה המבנה של הסרט. אז הכל מאוד, אני אפילו אומר פילוסופי, זה יותר דומה לפסיכדלי, יותר מכל דבר אחר, כי יש פה איזשהו סוג של טריפיות שקשורה בזמן, אבל זה עצום, זה נפלא, ממש מהסצנה הראשונה. עכשיו, באמת, הבעיה של קריסטופר נולן מול הקהל, זה שקהל באמת רוצה שיפנקו אותו, וקריסטופר נולן אומר, אני לא רוצה. אני לא רוצה להיות ברור, אני לא רוצה להיות מובן. אז עכשיו, זה התחיל כבר בעליית האביר האפל, והמשיך גם בדנקרק, וממשיך גם פה. התלונה שאני שומע הכי הרבה מאנשים, זה, אני לא מבין את הסאונד של הסרט, אני לא מבין מה הם אומרים. הם מדברים בדיסטורשן. אנשים עם מסכות על הפנים, שהוא סרט שצולם ב-2019, ובחצי ממנו אנשים הולכים עם מסכות חמצן על הפנים. זה כל כך אנקני למה שקורה עכשיו, זה די מדהים. והם מדברים עם מסכות חמצן על הפנים, אז לא ברור מה הם אומרים. וכרגע הסרטים הם בלי תרגום, לא בטוח אם תרגום היה עוזר לסרט. ואני אומר לאנשים, אבל תקשיבו, זה קריסטופר נולן, הוא לא טעה במיקס שלו, זה לא טעות, זו בחירה, יש לו משהו שקשור בעולם האודיופוני, שככה הוא רוצה שזה יישמע. עכשיו, זה לא קל, זה לא נוח, זה לא לגמרי ברור, כי אנחנו רוצים, כשאנשים מדברים, להבין מה הם אומרים, ולמה הם אומרים, ומה הם רוצים, ואיך הם השיגו אותו, ולפעמים זה ברור, ולפעמים זה לא ברור. השאלה שצריכה להישאל זה למה? למה הוא עושה את הדבר הזה? מה אנחנו אומרים לעשות עם הבחירה הזאת? התשובה המיידית היא שאם אתם לא מבינים את זה, אתם לא באמת אמורים להבין את זה. זה אני חושב התשובה הברורה, או לחילופין, שאתם צריכים לצפות בסרט שוב, נכון, מעצבן ומתנסה, אבל צריכים לצפות בסרט שוב כדי להבין מה הם אומרים. אבל אני חושב שכשנבין מה, מה הדמויות אומרות בסצנות הלא ברורות, בסצנות שיש בהם הרבה רעש, נגלה שזה לא באמת היה חשוב, זה לא באמת קידם את העלילה, זה לא באמת קידם את, את, את הדמות. ולכן הסרט מתנהל על, על שני צירים. מצד אחד הוא מאוד מתוחכם, גם בקולנוע שלו וגם בפיזיקה שלו. מצד שני הוא מאוד פשוט ברמה האנושית שלו. יש גיבור שהוא גיבור טוב, שהוא יעשה הכל ויקריב את חייו, בסצנה הראשונה, יקריב את חייו למען הטוב הכללי. וכן לא חושב על, על עצמו. זה איזשהו סוג של דמות שהיא טוב אבסולוטי, ומול לא, דמות שהיא רע אבסולוטית, שפשוט באמת רוצה להשמיד את העולם. ולשם כך היא צריכה לאסף משהו כמו 8 חלקים של איזשהו סוג של מבנה שנקרא האלגוריתם, ולהצמיד אותם יחד, ואז יקרה משהו היום ונורא. שזה בסופו של דבר פשוט העלילה של, של הנוקמים, משחק אינסוף, והוא מין סוג של טאנוס בשר ודם, ואלה אבני האינסוף שהגיעו מן העתיד, והוא מנסה לאסוף אותם כדי להשמיד את העולם. למה? כי העולם ראוי להשמדה. אותו דבר כמו, כמו הנוקמים. זה בעצם סוג של סרט הנוקמים במרכאות ריאליסטי, או במרכאות קורה היום, ולא עם גיבורי על, אלא אנשים שפשוט יודעים לעשות איזשהו סוג של מניפולציה על ציר הזמן, כדי לעשות מניפולציה על, על הכוחות וגם לשליטה של, ה, של הזמנים. אז אנשים מתנהגים בפשטות, וזה כל מה שצריך לדעת. אני חושב שבכוונה כסף אני לא עושה את זה. יש טוב אבסולוטי, יש רע אבסולוטי. למה הוא רוצה להשיג את זה? כדי להציל את העולם. למה הוא רוצה להשיג את זה? כדי להרוס את העולם. זהו. כל נאום, כל משפט, כל דבר נוסף ש, שהם אומרים, הוא לא בשבילנו, הם ביניהם. זו שיחה ביניהם. אז אני כל כך מבקש מהאנשים לשחרר מהסאונד של כריסטופר נולן, ולהבין שזו בחירה. עכשיו, שוב, כריסטופר נולן, הוא בא עם מנטליות קולנועית של מישהו כמו, אני אומר, דיוויד לינץ', אני לא חסיד של דיוויד לינץ', אבל מישהו כזה שבא מעולם קולנועי אחר, שפונה לקהל מצומצם ומאוד מאוד מחפש אתגרים מנטליים. ופה הוא פונה לקהל רחב בוחל באמצעים באתגרים מנטליים. עכשיו, מה שמפתיע אותי זה שלא מעט מהאנשים שבמעגלים סביבי רואים את הסרט של כריסטופר נולן ולא מוכנים להשקיע את המאמץ שמשקיעים בסרטים אחרים שהם אוהבים ושל במאים אחרים שלא אוהבים, רק כי זה ז'אנר של בלוקבאסטר. אז אם זה בלוקבאסטר, אז הכל צריך להיות ברור, והכל צריך להיות נהיר, והכל צריך להיות הגיוני, והכל צריך להיות ורבלי ומוגש בצורה קריספית. ואני כל כך מוכן להתמסר לכריסטופר נולן, הוא עשה כל כך בעשר שנים האחרונות, אפילו יותר מזה, אבל כבר בעשר שנים האחרונות אנחנו ממש חוגגים 10 שנים לאינספשן, להתחלה, סרט שאני מעריץ, ובין כוכבים שהיה אחר כך, דנקרק שהיה נהדר, ובכולם יש משחקי זמן. הזמן זה הדבר שהכי מעסיק את כריסטופר נולן, וזה הולך ומסתבך, ונכון, ולא, יש מקומות שבהם זה יותר ברור, ויש מקומות שזה פחות ברור. אבל התוצאה היא שאנחנו רואים סצנות אקשן, בין אם זה שדה תעופה, בין אם זה כביש מהיר באסטוניה, שדה תעופה איפה זה? בנורווגיה נדמה לי, באוסלו, מסביב לעולם, כאילו זה מין, זה היה יכול להיות סרט במשימה בלתי אפשרית. חוץ מהעניין הזה של כאילו, הקטע המדע בדיוני של המניפולציה בזמן, שאני לא חושב שמשימה בלתי אפשרית ילכו עד לשם, אבל מבחינת המנטליות של הסרט, איך שהסרט בנוי, זה מין משימה בלתי אפשרית, והגיבור שלנו הוא סוג של איתן הנט, נטול שם. אז הוא עובר מארץ לארץ, ממדינה למדינה, הם בהודו, הם בווייטנאם, הם באיטליה, הם באסטוניה, הם בנורווגיה, ובכל מקום כזה יש סצנת אקשן אחת עצומה, ואז אנחנו שמים, צריכים לשים לב שבמקביל לסצנה משהו פתאום חולף אחורנית, אז אנחנו נראה את הקטע האחורנית בהמשך הסרט. פלא, אני די השתגעתי על הסרט הזה. טנט, אני לא אוכל להסביר אותו, ואני חושב שהסרטים שהטובים באמת הם כאלה, הם סרטים שהם סוג של חידה בינינו. אז הוא יגיע לדיווידי ובלורי ממש בעוד שבועיים, אבל הוא כבר זמין לצפייה במקומות שבהם דברים זמינים לצפייה, ובאיכות טובה, ועם סאונד נהדר, ועם הפסקול הפנטסטי הזה של לודוויג גורנסון, שהוא בחלקו רעש. אני לא משמיע לכם את הקטע הראשון שלו, כי הקטע הראשון שלו הוא נורא רועש. אבל ככה הסרט מתחיל, כי רעש זה עניין אצל כריסטופר נולן. זה לא בג, זה פיצ'ר. פיצ'ר אולי מעצבן, אבל זה פיצ'ר שלו. עוד קצת לודוויג גורנסון. חזרה לשנות ה-80 עוד, אני חושב שזה השיר הראשון ששמענו בשנת 2020 פה בתוכנית. 40 שנה, פול מקארטני, שאז רק בן 40 בערך, לא? Coming up, מתוך מקארטני 2.
I said
VCR זה מכשיר וידאו, כן, מקליט וידאו. זה משהו שהיה פעם, לפני האינטרנט. פוליס. יהיה לנו אולי זמן לעוד פוליס? בסוף, נקווה שכן. עוד סרט שעולה בסוף השבוע, ביום שישי, בנטפליקס, סרט שנקרא מנק, קיצור של מנקוויץ', הבמה הוא דיוויד פינצ'ר, סרט חדש של דיוויד פינצ'ר, שעתיים ורבע, שזה רק רבע שעה פחות מהסרט של כריסטופר נולן, אבל שעתיים ורבע מאוד ארוכות, עם את הסרט של כריסטופר נולן, בלעתי בלגימה אחת, ורציתי עוד, הסרט של דיוויד פינצ'ר, היה לי קשה לצפייה, או סרט שאולי הייתי מציע להפוך אותו למיני סדרה, כי הוא לא רק ארוך, שוב, אורך זה תחושה, זה לא רק זמן אובייקטיבי, הוא גם נורא דחוס, אבל בין השאר הוא דחוס, כי פינצ'ר הוא במאי פנומנלי, אני לא יודע איך להסביר את הדברים שהוא עושה, כמה פרפקציוניזם יש בכל פריים ובכל שוט בסרט הזה, ויחסית סרט פשוט, לא סרט מאוד גדול, הוא סרט תקופתי, הוא סרט בשחור לבן, אבל אין תנועת מצלמה שלא מביאה את השמש בדיוק למקום הנכון, ואת הגרגירים של האבק, חלקיקי האבק בחדר, וההסתלסלויות של האשן. הסרט הזה הוא פשוט, הוא מופלא, והוא סרט שמדבר על סרט מופלא אחר. הוא סרט שעוסק בסיפור שלפני האזרח קיין. אני אומר לך, חשבתי שזה סרט שמדבר על ההפקה של האזרח קיין, לא. לסרט שנדבר על הכתיבה של האזרח, כן. מנק, הכינוי של הרמן מנקוויץ', התסריטאי שנזכר על ידי ג'ון האוזמן ואורסון וולז לכתוב את התסריט לאזרח, כן. תסריט שמבוסס על דמותו האמיתית של וויליאם רנדולף הרסט, אל העיתונות, שהיה מאוד חזק בשנות ה-30, וקצת דאח לקראת שנות 1940, אבל עדיין, הוא היה מספיק חזק ושלט מספיק גם באולפנים וגם בתקשורת בשביל די להכשיל את הסרט מיציאתו. הסרט לא הצליח, האזרח כן, שהוא יצא, ולא נדע אם זה כי הקהל לא אהב אותו או כי הקהל פשוט לא ידע שהסרט קיים, כי הרבה רשת הקולנוע לא הסכימו להקרין אותו, או קיבלו לחצים לא להקרין אותו, והרבה עיתונים לא, בייחוד אלה שהיו בבעלות וויליאם רנדולף הרסט, שזה הרבה, לא הפיצו שום פרסום עליו, או שום ביקורת עליו, לא נכתב עליו שום דבר. סרט שהודחק. כשמדברים על האזרח קיין, אז שוב, לא ניכנס עכשיו יותר מדי לאזרח קיין, אבל כשמדברים על האזרח קיין, אז תמיד אומרים שהדמות של צ'ארלס פוסטר קיין נכתבה בהשראת וויליאם רנדולף הרסט, וזה תמיד איזשהו סוג של בגדר שמועה, או השערה, או מין סוג של משהו של בואו נמצא נקודות השקה בין הדמות של קיין והדמות של וויליאם רנדולף הרסט. אבל אני אף פעם לא אהבתי את ההתעסקות הזאת, כי אני קיבלתי את האזרח קיין מהידיים של המבקרים הצרפתים. המבקרים הצרפתים הראו את הסרט רק שנים אחר כך, רק אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, והסרטים האמריקאים הגיעו לחופי צרפת ופריז, והמבקרים הצעירים דאז, בראשם אנדרי בזן, ראו את הסרט, והם לא יודעים מזה וויליאם רנדולף הרסט. מבחינתם זה סרט על איש מאוד מאוד אמביציוזי, עלייתו ונפלתו, ויכול להיות שבשלב הזה הם גם כבר ראו שהסיפור של אורסון וולס הוא לא של מישהו שעובר מהצלחה להצלחה, אלא שמישהו שהיה סרט אחד ודי קשה לו להמשיך לתפקד אחרי הסרט הזה במערכת כמו הוליווד, גם בגלל האופי שלו וגם כי המערכת הכלכלית היא לא תמיד נוחה לאנשים עם חזון כל כך נוקדני. אז הם ראו בזה סרט על אורסון וולס, ולא סרט על וויליאם רנדולף הרסט. וזו קריאה שהרבה יותר מעניינת בעיניי, לראות את וולס בתור הפרוטגוניסט של האזרח קיין, שהוא בעצם מגלם דמות שהיא דומה לו, ולא דמות שמעולם האקטואליה. אני חושב שזה מקטין את הסרט, אם רק מדברים עליו כעל איזשהו סוג של ביקורת על אל תקשורת, והאופן שבו הוא שולט בעיתונות ובפוליטיקה ובתרבות, אז זה הופך את זה למשהו שהוא חשוב ורלוונטי ואקטואלי עד היום, אבל קטן מבחינה הקולנועית. אבל השאלה היא, מה משך את אורסון ווילס לסרט? ואני חושב שכשמדברים על מישהו שהאמביציה שלו מדרדרת לו את החיים, והוא מגיע לסיאו, ברגע שהוא מגיע לסיאו, הוא גם מגיע לתחתית הקריירה שלו, זה הרבה יותר מעניין. לכן, הסרט הזה של, 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 של דיוויד פינצ'ר, קצת מקטין את האזרח קיין, לדעתי, אבל הוא מספר סיפור מרתק, וזה החלק המעניין, על תסריטאי. תסריטאי שהוא באמת אידיאליסט, הוא תסריטאי מוכשר. הרמן מנקוויץ' כתב דברים פלאים, הוא היה שותף כחלק מחדר כותבים, בימים שהיו חדרי כותבים לסרטים בהוליווד, בתוך MGM, איכשהו תרם משפטים כמעט לכל סרט שיצא בעשור שלפני זה. שתיין, אלכוהוליסט, מישהו עם הרס עצמי מאוד חזק. ומתברר, וזה הגילוי שגיליתי מהסרט, שהוא היה ממש בן בית בחייו של וויליאם רנדול פרסט ושל בת זוגו בשנות ה-30, השחקנית מריון דייביס, שמגלמת אותה בסרט אמנדה סיפריד, ממאמא מיה. את מנק מגלם גרי אולדמן, שהוא שחקן בעייתי לי, אבל הוא נהדר פה, הוא כל כך מתאים פה, לא תמיד קל עם האינטנסיביות שלו, אבל הוא מצוין בסרט הזה. אז מישהו שהמצפון שלו הוא מאוד מחודד, וכשהוא רואה אדם שיש לו את הכוח, והוא משתמש בכוח הזה כדי לקדם עוולות, או לקדם אי צדק, זה משגע אותו, ואז הדרך היחידה שיש לו להתנקם, או להתעסק בזה, זה לכתוב על זה תסריט. אז הוא כותב תסריט ארוך מאוד, שנקרא האמריקאי, The American, או רק American, ומזה ווילס מאבד את התסריט הזה והופך את זה לאזרח קיין, וגם קצת מרבים על הקרדיט. אני חושב שזה המקור של ההתלהבות של פינצ'ר מהסיפור הזה. מי שכתב את התסריט זה אבא שלו, ג'ק פינצ'ר. אבא שלו הלך לעולמו ב-2003, כלומר שאתם, והוא כתב את התסריט ב-1999. כלומר, אתם מבינים כמה זמן פינצ'ר, הוא כתב את התסריט לבקשת הבן שלו, דיוויד פינצ'ר, באזור, בחצי השני של שנות ה-90. כלומר, הוא חולם על הפרויקט הזה כבר די הרבה זמן, ורק עכשיו נטפליקס נתנו לו את הכסף לעשות את זה, וגם ברור למה. א', כי הם רוצים להיות שותפים עם פינצ'ר, שזו החלטה נפלאה. צריך לזכור, פינצ'ר הוא פחות או יותר הפנים של נטפליקס, כי בית הקלפים זה פינצ'ר. הלוגו של נטפליקס, אתם יודעים את זה, שהלוגו של נטפליקס, הצליל שלו, זה מבית הקלפים, זה לקוח מהפסקול של בית הקלפים, מפינצ'ר. אז פינצ'ר ונטפליקס הם, זה לא זיווג שנולד עכשיו, זה זיווג שנולד מרגע שיש נטפליקס כיצרני תוכן, ו... זה, והוא עשה להם גם את, גם את בית הקלפים וגם את מיינדהנטר, שתי עונות, ועכשיו סרט, והוא חתם איתם חוזר לעשות איתם עוד סרטים. ומישהו שמממן את הדקדקנות שלו, הסרט צולם בסוף 2019, אבל רוב העריכה ורוב עבודת הפסקול נעשו בזמן הסגרים של מרץ ואפריל. על הפסקול כרגיל עם פינצ'ר בעשר שנים האחרונות זה טרנט רזנור ואתיקוס רוס, שעשו פסקול נורא פורטיז, ממש כזה ביג בנד, ג'אז פורטיז, אין זכר לא לאמביאנט של הרשת החברתית או לרעשים של 9 Inch Nails, ממש פסקול דיסמורתי, וכל הסרט מנסה להיות באופי שלו, זה די מופלא באיך שהם מדברים ואיך שהם משחקים, נראה כמו סרט שנעשה ב-1940, שזה מפתיע, כי בשביל לעשות סרט שנראה ב-1940 כמו 1940, פשוט היה צריך ללכת ולצלם ולשחק כמו שהם משחקים, והיום כדי לעשות סרט שיראה כמו כאילו נעשה ב-1940, אז צריך כל כך עבודה דקדקנית, גם של משחק וגם של הקלטת סאונד וגם של מוזיקה והכל כזה שיראה כמו פעם, אז צריך מישהו כמו פינצ'ר כדי לעשות את זה, בשעה ש... בעבר, במאים פשוט עשו, מה שהם עשו זה היה סרטים של שנות 40. הרבה פעמים לזייף ולחכות יותר קשה מאשר לעשות את הדבר האמיתי והאורגני והספונטני. גם זה צריך לדעת. אז זה פלא איך שהסרט הזה נראה מבחינת התחושה שאנחנו באמת או ב-1934 או 1940-41, ושאנחנו בסרט מהתקופה ההיא, והרעיון שבאמת הרמן מנקוביץ' משוטט בעולם של וויליאם רנדולף הרסט ומריון דייוויס, הוא קצת משוטט בסצנות שאנחנו מכירים מהאזרח קיין, ושאותם הוא יכתוב אחר כך מבעד לנקודת המבט הביקורתית שלו. אז למה נטפליקס תמכו בסרט דווקא עכשיו, 17 שנה אחרי שאבא שלו הלך לעולמו, ויותר מ-20 שנה אחרי שהוא התחיל לחשוב על על הפרויקט הזה, כי בין השאר אנחנו לומדים שוויליאם רנדולף הרסט הוא האבי הפייק ניוז. כדי, הייתה מערכת בחירות ב-1934, ממש סי ימי הצנע הגדול באמריקה, רגע לפני FDR, פרנקלין דלאנו רוזוולט והניו דיל, ומי שהיה מושל קליפורניה, היה איש בשם מריאם, שם משפחה שלו מריאם, ומי שהתמודד מולו, היה סופר אפטון סינקלר, שהיה איש שמאל, סוציאליסט, אוטופיסט, זה נאמר כמילת גנאי בסרט, אוטופיסט, שממש רצה לבאר את העוני. זאת הייתה האג'נדה שלו, לבאר את העוני ולתמוך באנשים, בעניים, במובטלים. ומישהו כמו וויליאם רנדולף הרסט לא היה מוכן בשום פנים ואופן שמישהו כזה יהיה המושל. כי אם אתה עני, כנראה שמגיע לך להיות עני, כי אם היית מוצלח, אז היית עשיר כמוני, שזה משהו שהוא נורא, אנחנו רואים גם בהווה של אמריקה, בין המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית, ביחס להון ולכסף ולזכויות אדם, למי מגיע לחיות יותר ומי מגיע לחיות פחות. אנחנו רואים את זה, זה משהו שהוא רלוונטי היום. וויליאם רנדולף הרסט, בגלל שהוא היה גם, היה לו אחוזים באולפני MGM, הם הפיקו לו יומני חדשות מפוברקים של שחקנים בדמות אנשים אמיתיים שמספרים למה הם תומכים במועמד אחד ולמה הם לא תומכים במועמד השני, ואיך הוא מנצל את כותרות העיתונים שלו כדי לשתול שם ידיעות שהן מוטות מבחינה פוליטית. ודבר שיש רגע כזה בסרט שאנחנו מבינים שהגיבור מנקוויץ' רואה משהו בפעם הראשונה בחיים שלו, כאילו שהוא רואה חללית נוחתת, הוא רואה בילבורד, הוא רואה שלט פרסום ענק בצד הדרך עם מודעת פרסום למועמד לבחירות. כלומר, מישהו שיש לו כסף, יכול וגישה לאמצעי ייצור, יכול להשתלט על הנרטיב, על האופן ולהטות את הפוליטיקה. אפטון סינקלר, אנחנו מכירים אותו, הוא סופר זוכה פוליצר, אבל בני תקופתנו אנחנו זוכרים אותו בתור הסופר שכתב את הספר שעליו מבוסס זה ייגמר בדם של פול תומאס אנדרסון. יש משהו פול תומאס אנדרסוני קצת במנק. הטירוף והאובססיה של אדם יוצר, אז במידה מסוימת מנק יכול היה יותר להיות סרט של פול תומאס אנדרסון, ואנחנו פחות מבינים מה דיוויד פינצ'ר עושה בסרט כזה על תהליך היצירה. דיוויד פינצ'ר הרי עוסק בפסיכופטים, אז ובחקר ובתעלומות ובאלימות ובאיזשהו סוג של טירוף. אז פתאום הוא עושה משהו שהוא מתון יותר, התבוננות בדמות שמתבוננת. זה מעניין מאוד, יש בסרט דברים שבאמת נראים אקטואליים ורלוונטיים להיום, וזה נראה מאוד יפה. לא ממש צריך את האזרח כן כדי לראות את הסרט, אבל אני חושב שצריך להבין שהאזרח כן הוא סרט גדול, כדי להבין למה אנחנו צריכים עכשיו לראות סרט שהוא יותר ארוך מהאזרח כן, שמדבר קצת על המיתולוגיה של האזרח קיין. החלק השני של הסרט, שוב, קצת הסבר, שוב, כי אנחנו רואים את זה בנטפליקס, אז אנחנו קצרים בסבלנות, קצרים בזמן ובסבלנות. החצי השני הרבה יותר טוב, החצי השני שבו הכתיבה נכנסת לעבודה, והמאבק בין מנקוביץ' ובין אורסון וולז על הקרדיט, שזה חלק מהדרמה, חשבתי שאולי על זה יהיה הסרט, מי חתום על הסרט הזה, של מי הסרט הזה, החזון של מי נמצא באזרח קיין, אז כל החצי השני של הסרט יותר טוב. כלומר, מה אתם צריכים לעשות בשבוע הבא? לראות את החצי הראשון של טנט, ואז לראות את החצי השני של מנק. וככה השלמתם לכם שעתיים וחצי מהחיים בידיים של יוצרים וירטואוזיים וגדולים, שלא עושים את הסרטים הכי גדולים שלהם כרגע, אבל דווקא אני חושב שבסרטים הגדולים האלה, זה משהו שאני אומר לא פעם, דווקא בסרטים הלא גדולים של במאים הגדולים, נחשפת גדולתם. כי אנחנו מבינים עד כמה, עד כמה הם מדויקים ובעלי חזון, גם כשאולי התרכובת עצמה במלואה, היא לא הכי מושלמת שיש. אז מנק, בסוף השבוע בנטפליקס, קודם כל סרט יפהפה מבחינת זה, אתם יודעים, אני חושב שיש סיכוי שדויד פינצ'ר יזכה באוסקר, על בימוי, על הסרט הזה. יש, אם יהיה אוסקר, אני כל הזמן מסייג, התקשורת האמריקאית עובדת כאילו שיש אוסקר כרגיל, אני לא יודע, אני כל הזמן שואל את עצמי, למרות שיש תאריך, 25 באפריל, ודדליינים וכל זה, אני כל הזמן שואל את עצמי, האם יהיו אוסקרים השנה? לא יודע, לא רואה את זה. מילה אחרונה, לימים הקרובים, יש פסטיבל דוק אביב גליל, לא ברור מה ההבדל בין דוק אביב תל אביב ודוק אביב גליל כשהכל בזום, אבל זה רובריקות בתקציבים שנתיים, אני מניח. אז פסטיבל דוק אביב גליל מתרחש בימים אלה, והוא לא מתרחש בגליל, הוא מתרחש אצלכם במחשב, אבל יש שם שתי בחורות לסרטים, ואחד מהם כדאי לכם לראות סרט על ג'ון בלושי, שנקרא בלושי, אר-ג'יי קאטלר, שעובד בימים אלה לסרט על בילי אייליש, עשה את הסרט, הוא לקח רעיונות ישנים עם כל מיני אנשים שעבדו עם ג'ון בלושי, והדביק על זה הרבה קטעי ארכיון. לא סרט מדהים, וסרט שגם חוזר על כל מיני דברים שראינו בסרטים קודמים על National Lampoon וכן הלאה, וכל הסוף שלו מבאס, כי ג'ון בלושי נהיה אדם בלתי נסבל והלך והידרדר עד שהוא מת בגיל 33 ממנת יתר של סמים, אבל הקטע המאני שלו, הקטע ה-C שלה, של הקריירה שלו, שתי העונות הראשונות של Saturday Night Live, החצי שעה הזאת של ג'ון בלושי בשיא הקומיות שלו, אני פשוט התגלגלתי מצחוק מהקטעים שהוצגו שם, קטעים שהכרתי, אבל תענוג לראות אותם שוב, ג'ון בלושי במיטבו, אז זה ניתן לצפייה באתר של דוק אביב, או דוק אביב גליל, עד מוצאי שבת זה זמין, אחר כך בהמשך הסרט יעלה גם ב-YES דוקו ובהוט ובסלקום TV, אם פספסתם תוכלו לראות את זה. אני מסיים את המחווה שלי ל-1980 ולזניית המונדטה של פוליס עם הלהיט, אחד הלהיטים ממש בימים אלה, בדצמבר 1980, בראש המצעד הבריטי, או איפשהו בפסקת המשקעת הבריטי, צעד דה דו 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 דה 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 מתוך האלבום הזה, אין לי כוח כרגע לשיר הזה, אבל אני מאוד אוהב את הסינגל הזה מתוכו. כאמור, גיטרה בסטופים בשיר הזה, יש גם סינטיסייזר שמלווה אותו מתחת. סיפורו של מורה ותלמידה. פעם זה היה קורה זה. עד כאן, סינסקו ברד הקצה. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.